סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זאת התשובה. אני דורון פישלר. אני לא יודע אם זה בגלל שהתחיל לרדת גשם או בגלל איזה משהו רלוונטי בנטפליקס עכשיו או משהו, אבל קיבלתי שאלה על מבול. וזאת לא הפעם הראשונה שאנשים שואלים אותי על זה. מישהו בעילום שם כתב לי ממש ממש מזמן. סיפור המבול מופיע כמעט אצל כל העמים העתיקים. האם הוא באמת היה? האם המדע מתכחש אליו מסיבות אידיאולוגיות? וגם חנן ומיטל וגורו פאטיק כולם שאלו שאלות די דומות. מה הקטע עם המבול? עכשיו, בדרך כלל, אם אתם שואלים אותי אם סיפור מקראי כלשהו היה באמת או לא, התשובה שלי היא באופן חד משמעי, עזבו אותי באמא שלכם. ברצינות, באתם לריב? מה הקטע? יש לרשת עושים היסטוריה פודקאסט, עושים תנ"ך? תקשיבו להם! לנסות להוכיח שמשהו קרה לפני 3,000 שנה זה בדרך כלל די מגוחך, ולנסות להוכיח שזה לא קרה, זה עוד יותר גרוע, כי לך תוכיח שאין לך אחות. ובאופן כללי, יש אנשים שמאמינים בזה, יש הרבה אנשים שלא מאמינים בזה, ואמונה זה בדרך כלל דבר שאנשים לא קובעים לפי האזנה לפודקאסטים. אז אין המון על מה לדבר על זה, אבל המבול. המבול זה מעניין. זה מעניין בגלל שכמו שכבר שאלו, המבול הוא לא סתם סיפור שמופיע בתנך, והוא גם לא סיפור שמופיע רק בתנך. את הסיפור של נוח אתם מכירים. אתם לא צריכים שאני אספר לכם אותו. בני אדם כידוע הם גרועים, הם מושחתים והם אכזריים, ובאופן כללי הם לא משהו, אז אלוהים מחליט להעניש את בני האדם בזה שהוא יעשה מבול ענק שיהרוג את כל בני האדם, ואת הקרנפים ואת החתולים ואת הקואלות. וכל היתר, איך זה הגיוני? אני לא יודע. בני אדם גרועים, סבבה, תהרוג אותם. מה עשו לך הקואלות? טוב, בסדר, אני גם לא הראשון שמדבר על זה שיש הרבה קטעים פחות אמינים בסיפור הזה, בקטע של כמה בעלי חיים באמת אפשר להכניס לסירה אחת וכל זה, אבל יותר מהכל, החלק שמעצבן אותי, זה האריה והממוטה והגמל והשיבוטה. שיבוטה זה דג. למה צריך להכניס דג לטבעה? מכל החיות האחרות בעולם, דגים הם בדיוק אלה שאין להם מה לדאוג במבול. מה הם מפחדים, להירטב? למה צריך לשים אקווריום בטבעה? וממוטה? אם נוח העלה ממוטות לטבעה, אז למה אין יותר ממוטות? זה היה יכול להיות הרבה יותר הגיוני אם הוא שכח להעלות ממוטה לטבעה. טוב, אז יש המון דברים להתווכח עליהם בסיפור הזה, אבל בקיצור, אתם מכירים אותו. אבל הנה סיפור אחר, שאותו אולי אתם מכירים פחות. האל הגדול אנליל, אל הרוח, האוויר והאדמה, בסך הכל רצה שקט. הוא רצה לישון קצת, אבל האנושות, בני האדם, עשו הרבה יותר מדי רעש. אז הוא החליט להשמיד את האנושות. דרך אגב, מובן לחלוטין, גם כשאני רוצה לנוח אבל השכנים פתאום בדיוק פותחים מסיבת קריוקי, גם אני רוצה להשמיד את האנושות. אז אנליל השביע את כל האלים האחרים לא לספר לבני האדם מה הולך לקרות ולא להזהיר אותם, אבל אל אחד, אה, חיבב את בני האדם דווקא, ולכן הוא הופיע בחלום של אוטנה פשטים, זה השם של האיש, אוטנה פשטים, ונתן לו הוראות איך להינצל. הוא צריך לבנות סירה. ספינה גדולה מאוד שתהיה בצורת ריבוע, שהאורך שלה יהיה שווה לרוחב שלה. צורה מוזרה קצת לסירה, הייתי אומר שזה, יותר משזה דומה לסירה, זה דומה לנגיד תיבה. יש לו שבוע לאוטנה פשטים ולמשפחתו לבנות את הסירה הזאת ולהכניס אליה כמה שיותר חיות, זרע כל חי. ואז אחרי שהם בנו את הסירה, ירד גשם. במשך 6 ימים רצופים ירד גשם, הרבה הרבה מים, המים עלו ועלו עד שכל בני האדם הושמדו, כל כך הרבה מים שאפילו פסגות הערים הוטפו, חוץ מההר הגבוה ביותר שעליו נחה הקופסה של אוטנה פשטים ומשפחתו. אחרי 7 ימים, אוטנה פשטים שלח יונה מהסירה. אבל היונה הסתובבה כל היום וחזרה לסירה אחרי שלא מצאה שום מקום לנוח בו. אחר כך אותנה פשטים שלח סנונית. וגם היא, היא סובבה וחזרה. אחר כך הוא שלח עורב. והעורב לא חזר. וככה אותנה פשטים ידע שהמים ירדו, ושהאדמה שוב מתגלית. רק מה, כשאין ליל שם לב שהיו כמה בני אדם ששרדו, הוא מאוד כעס. כאילו, מה אני צריך לעשות כדי לקבל פה קצת שקט? והוא הלך להרוג גם את אותנה פשטים, אבל הבן של אין ליל, נינו אותה, עצר אותו ואמר לו, אבא, תקשיב רגע, נכון שהיו הרבה יותר מדי אנשים ועשו הרבה יותר מדי רעש, אבל עכשיו יש מעט. אז בעצם אנחנו לא צריכים להתאמץ ולעשות מבול, פשוט צריך לדאוג שלא יהיו אף פעם יותר מדי אנשים. אז בפעם הבאה שאנשים מתחילים להתרבות מדי, פשוט תשלח בהם מגפות, ואז חצי מהם ימותו ולא תצטרך להתאמץ עם כל המים האלה. אין לי להשתכנע שזאת תוכנית עבודה טובה, והחליט לעולם לא לעשות יותר מבולים, אלא רק מגפות. הסיפור הזה הוא חלק מהמיתוס של גילגמש, שזה טקסט עתיק מאוד באקדית, שנמצא בכתב יתדות על לוחות אבן, והוא אחד הסיפורים הכי עתיקים בעולם שאנחנו יודעים עליהם. הוא נכתב הרבה לפני התנ"ך. אבל ברור שאותנה פשטים ונוח זה בגדול אותו סיפור. הם מאוד מאוד דומים. יש הבדלים, כן? אבל הבסיס הוא אותו דבר, ואפילו יש פרטים מסוימים כמו הקטע עם היונה, שהוא נשאר אותו דבר באותו סיפור, וברור למה, משום שכשאנשים מספרים אחד לשני סיפורים לאורך מאות שנים, ולא כולם יכולים לסחוב איתם את הסיפור על לוחות אבן, כן? אז הם לא זוכרים בדיוק את כל הפרטים, ולכן הפרטים משתנים בכל מקום, הסיפורים נוטים קצת להשתנות, אז במקום אחד קוראים לגיבור הסיפור נוח, ובמקום אחר קוראים לו אותנה פשטים, זה בערך אותו דבר. וכן, אצל היהודים יש אל אחד, אצל האקדים יש איזה 200 אלים, ויש גם גרסאות אחרות ממסופוטמיה שהן ממש ממש דומות לסיפור הזה. אז כל זה, כמובן זה לא מוכיח שזה סיפור אמיתי, זה סיפור, זה מיתוס שיש לו כמה גרסאות שונות, יש גם גרסאות שונות של כיפה אדומה שמסופרות בכל מיני מקומות, זה לא אומר שכיפה אדומה זה תיעוד היסטורי. אבל הנה, עוד סיפור. מנו, גלגולו של האדם הראשון, שטף פעם ידיים בנחל, והוא מצא שם דג קטן. והדג ביקש ממנו, תציל אותי, תציל אותי, ומנו לקח אותו, ושם אותו בצנצנת. אבל הדג התחיל לגדול. כשהצנצנת כבר הייתה קטנה מדי בשבילו, מנו העביר את הדג לכד גדול. וכשהדג גדל כל כך שגם הכד לא הספיק לו, הוא העביר אותו לבריכה. וכשהדג היה גדול מדי לבריכה, הוא העביר אותו לנהר. וכשהוא היה גדול מדי לנהר, הוא העביר אותו לים. אני לא יודע איך, היה לו מנוף? הדג היה כזה ענק, שבים בקושי היה לו מקום. ורק אז, הדג גילה למנו, שהוא למעשה היה האל וישנו בתחפושת. והאל וישנו סיפר למנו, שבתוך 7 ימים יבוא מבול ענק. משום ש... מאז ששד גנב את הספרים הקדושים, כל בני האדם נהיו מושחתים. כולם כמובן חוץ משבעת החכמים. ולכן צריך לטהר את העולם. אז מנו בנה סירה, והוא לקח אליה את כל 7 החכמים, וגם הרבה צמחי מרפא, וזוגות של חיות. האוקיינוס פתאום התחיל לעלות ולעלות ולעלות, והציף את כל האדמה, אבל הסירה צפה על פני המים, והדג הגדול הנחה את הספינה. כי לדג הגדול הייתה קרן, והם לקחו נחש ים ענק והשתמשו בו בתור חבל כדי לקשור את הספינה לקרן של הדג, פרקטי, וככה הם הגיעו אל פסגת ההר הגבוה ביותר בהימלאיה, וכך ניצלו ומילאו מחדש את הארץ. והנה עוד סיפור. שבט צ'יפאווה מספרים שפעם בני האדם לא חיו בשלום זה עם זה. משפחות בתוך הכפרים רבו זו עם זו, וגם הכפרים השונים רבו זה עם זה. הבורא החליט שזה לא יכול להמשיך ככה, ונחשו מה, הגיע מבול. מים אדירים הציפו בבת אחת את כל העולם, ובני האדם והחיות כולם טבעו. חוץ מהגיבור הגדול וויינבוזו, או ננבוזו, שנתלה על, על גזע עץ ענק שצף על פני המים. ואל הגזע הזה גם הגיעו כל מיני חיות שניצלו ככה מהמים. ימים שלמים הם צפו בלי שראו סימן ליבשה, עד שננבוזו אמר לחיות, צריך להתחיל את העולם מההתחלה. מה שאני אעשה, אני הולך לצלול למטה בתוך המים עד שיגיע לקרקעית, ואקח משם קצת אדמה, אני אעלה איתה למעלה, וממנה נבנה מחדש את כל היבשה, כי זה הגיוני. וננבוזו צלל במים, וצלל יותר ויותר עמוק, אבל פשוט לא הצליח להגיע עד לקרקעית, כי המים היו כל כך עמוקים, והוא נאלץ לעלות למעלה כדי לנשום. אז הברווז אמר, אני רגיל לצלול עמוק למים, אני אביא את האדמה. ואז הברווז צלל וצלל וצלל, אבל גם הוא לא הצליח להגיע לקרקעית ונאלץ לעלות שוב אל פני הים. ואחריו ניסתה לוטרה, וגם היא לא הצליחה. ואחריה הצב ניסה, וגם הוא לא הצליח. ואז האונדטרה הקטנטנה, אונדטרה זה מין מחרסם קטן, זה נראה כמו מין חולדת מים, אמרה שהיא רוצה לנסות. והאונדטרה צללה עוד ועוד יותר זמן מכל האחרים. וננבוזו והחיות האחרות חיכו ודאגו משום שהיא לא חזרה. ופתאום הם ראו משהו עולה לפני המים. זו הייתה האונדטרה, אבל ללא רוח חיים. אבל בכפותיה הקטנות היא החזיקה גוש בוץ קטן. היא הצליחה להגיע עד הקרקעית, אבל לא היה לה מספיק אוויר כדי לחזור למעלה. וככה היא הקריבה את עצמה בשביל כל החיות. הצב, שראה את זה, כל כך התרגש שהוא הסכים שננבוזו ישים את מעט האדמה על הגב שלו. וככה האדמה שעל גב הצב הפכה להיות היבשה שעליה כולנו חיים היום, כי זה הגיוני. הסיפור הזה, שגם לא יש כל מיני גרסאות שונות, זה סיפור משבטים אינדיאנים מאמריקה, וזה לא הסיפור של נוח, כן? יש הרבה הבדלים, אף אחד לא יתבלבל ויחשוב שזה נוח, אבל עדיין גם המשותף להם הוא מאוד מאוד ברור. גם הם מספרים על מבול ענק שהציף את העולם והרג את כולם בגלל שבני אדם לא התנהגו יפה ורק היו ניצולים בודדים. וכאן אפשר להסביר את זה בזה שהסיפור נדד עד לשם, שזה אותו סיפור שרק השתנה עם הזמן, משום שתושבי אמריקה באותו זמן לא הכירו את היהודים או את הבבלים או את האקדים או את ההודים. אז זה מעניין שיש ארבעה סיפורים ממקומות שונים בעולם שמספרים על בערך אותו הדבר, אבל האמת היא שיש הרבה יותר מארבעה כאלה. חוקרים בנושא הזה זיהו יותר מ-200 סיפורים מסורתיים שונים מכל מיני מקומות בעולם ומכל יבשת בעולם חוץ מאנטרקטיקה. הפינגווינים לא מספרים סיפורים על מבול. שהסיפורים האלה הם לא אותו דבר, יש הרבה הבדלים ביניהם, אבל כולם מספרים בגדול על מבול. אז אם כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה מקומות שונים בעולם, מספרים שהיה מבול, אולי פשוט היה מבול. או שלא היה מבול. ואם היה מבול, למה אנחנו לא יודעים עליו היום? זאת השאלה. כן, לקח לי הרבה מאוד זמן לשאול את השאלה, מה לעשות, אני אוהב לספר סיפורים. זאת השאלה, עוד מעט תבוא התשובה.
בוא נגיד ששנתיים היום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית? ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש תופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סלספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
תקשיבו, תקשיבו לזה, זה הדבר הכי מדהים שקרה לי אי פעם, אתם לא תאמינו לזה. אני נוסע לחיפה, כן? פתאום, אני רואה בשוליים, איזה רכב עומד, תקוע, כן? אני בן אדם טוב, אני אומר, בסדר, אני אעצור, נראה מה, מישהו צריך עזרה, אני עוצר ביד לידו. את מי אני רואה שם באוטו? לא בצניות, בחיים לא תאמינו לזה. דוב נבון. נשבע לכם, איך, אני מת עליו, והוא עושה כזה, אחי, יש לך אולי קבל, לא, יש לו את הדיבור הזה, הטיפה צרות, כאילו, של, המצבר שלי מת, יש לך אולי קבלים? קבלים. נו, זה הדבר הזה שצריך לפעמים, לפני שכל המכוניות שלכם יהיו חשמליות, אז יש דבר כזה שצריך בשביל להתניע מכוניות לפעמים, אוקיי? יש כזה דבר. בקיצור, אז אני עושה בטח, לי יש קבלים, אז אני עוזר לו להתניע. והוא עושה לי, וואי, תודה, איך אני, אני צריך להגיע להופעה בחיפה, אתה הצלת אותי. ואני כאילו לא מאמין שזה קורה לי, אני כאילו תבוא כל יום מבחינתי. אני יודע שציפרת לכם את זה כבר 7 פעמים. שקט, אוקיי? זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. אין, לנכדים שלי אני אספר את הסיפור הזה. אז איך זה שאנשים בכל מיני מקומות בעולם מספרים את אותו סיפור? יש כמה אפשרויות. קודם כל, אנשים באופן כללי, וזה בדוק, נוטים לספר סיפורים די דומים. המבול הוא לא הסיפור היחיד שמסופר בכל מיני תרבויות, בכל מיני גרסאות, ונשמע די דומה. מיתולוגיה השוואתית, כך קוראים לתחום הזה, של להשוות סיפורים מכל מיני מקומות, שאין להם מקור משותף, ועדיין יש להם דברים שהם דומים. פשוט כנראה כי האנשים שמספרים אותם הם בני אדם, ויש דברים שבהם בני אדם הם די דומים. הדוגמה הכי מפורסמת לזה היא מסע הגיבור. זה תיאור כללי של מבנה של סיפור על גיבור, והמבנה הזה נכון לגבי הסיפורים של משה, של בודהה, ישו, בילבו בגינס ולוק סקייווקר. זה מתאים. עכשיו, למה הדבר הזה קורה? זה שאלה בפני עצמה, אבל זה לבד לא מספיק, כי כאן אנחנו לא מדברים רק על מבנה של סיפור, אלא על משהו מאוד מסוים בסיפור, ספציפית, מים. הרבה מאוד מאוד מים. אז אולי הסיבה שאנשים בכל העולם מספרים סיפורים על הרבה מים, זה שוב, זה משהו שבפסיכולוגיה של בני אדם. ודיברו על זה אנשים רציניים מאוד, מציעו כל מיני הצעות פסיכולוגיות, שבעצם כל העסק נובע מהסבר פסיכולוגי. נגיד, אם אנשים מציעו סיפורים כאלה פנטסטיים על מבול, מאיפה זה הגיע? מהחלומות שלהם. אז למה שאנשים בכל מקום בעולם יחלמו על המון המון מים? פשוט, כי לפעמים קורה שאנשים שותים מים לפני השינה. ואז בלילה הם צריכים לקום לעשות פיפי, וזה נכנס להם לחלום, אז יש הרבה מים בחלום. אז בעצם המקור של כל המיתוסים על מבול, זה שאנשים לא עשו פיפי לפני השינה. זה הסבר רציני לחלוטין שהוצע על ידי אנשים רציניים, אבל איכשהו לא נראה לי שאני אסתפק בו, אני אחפש משהו אחר. אז למה שלא פשוט נלך על ההסבר הכי פשוט? אם אנשים בהרבה מאוד מקומות בעולם מספרים שהיה מבול ענק שהציף את העולם, אז כנראה שפשוט היה מבול ענק שהציף את העולם, זהו. עם זה יש רק בעיה אחת. זה לא קרה. זה לא קרה, אין שום אפשרות שזה קרה, ממיליון סיבות. ואני לא מדבר אפילו על דברים כמו כמה מינים של חיות באמת אפשר להכניס לתוך טבע, או איך בדיוק שומרים את אוכלי הבשר בטבע בחיים, אם מכניסים שניים משניים מכל מין, כששתי הזברות הן האוכל של שני הנמרים. כמו שאני לא נכנס לשאלה אם זה פרקטי בכלל להשתמש בנחש ים בתור חבל, או שברווזים לא באמת יודעים לדבר. אלה סיפורים. אני לא מתכוון לפרטים הקטנים של הסיפורים, אני מדבר על החלק החשוב, המבול. המבול הגדול ששטף את כל העולם. העניין הוא שהמבול הזה, לפי הסיפור, קרה בתקופה מספיק קרובה אלינו, ככה שאנשים יזכרו אותו. כלומר, לפני כמה אלפי שנים. ואם משהו כזה היה קורה לפני כמה אלפי שנים, היינו יודעים את זה. כשקורה שיטפון זה משאיר סימנים. אפשר לראות איפה היו הרבה מאוד מים לפני מיליוני שנים. גיאולוגים יודעים לסמן את המפות של אגמים שלא קיימים כבר מיליוני שנים. אבל כאן אנחנו מדברים לא על משהו שקרה לפני מיליוני שנים, אלא רק לפני כמה אלפי שנים, שזה מבחינה גיאולוגית לפני 2 דקות. אם כל העולם היה מוצף, היו לזה סימנים. היינו רואים שלדים של דגים ושל חיות שחיות באזורים נמוכים, נמצאים פתאום בפסגות הערים. לא יכול להיות שהמאורע הכי גדול בתולדות כדור הארץ קרה ממש לא מזמן, ולא השאיר שום סימן אחריו. אפשר לדבר על זה שכל עמק בעולם שלא מחובר לים, כמו נגיד הבקע הסורי-אפריקאי, אמור להיות עדיין מלא במים. כי אם היה פעם שיטפון כזה שמילא את הכל במים, לאן המים ילכו אחר כך? הם היו אמורים להישאר שם, והוא לא, הוא לא. הכנרת וים המלח זה קטן מאוד. זה היה אמור להיות מלא למים, עד למעלה. וגם בקשר לכל שאר המים. כל המים האלה שהציפו את כל כדור הארץ, עד בזגות הערים, לאן הם הלכו? ומאיפה הם באו? אין מספיק מים בכדור הארץ, גם לא בקרחונים, כדי להציף את הערים. דיברתי על זה כבר פעם. אז מאיפה הגיעו המים האלה? אז בקיצור, זה לא קרה. כלומר, בדיוק כמו שהסיפורים האלה מספרים, שיטפון כלל עולמי שיציף את הכל עד הערים, זה לא קרה. לא משנה כמה אנשים יספרו סיפורים כאלה. אבל, זה שלא היה שיטפון שיציף את פסגות הערים, לא אומר שלא היה שיטפון. יכול להיות שסיפורים מגזימים קצת, כמו שסיפורים נוטים לעשות, אבל הם כן מבוססים על משהו שקרה. היה מבול גדול מאוד. וזה נכון שהוא לא הציף את כל העולם, אבל אם אני חי כל החיים שלי באיזה מקום על אדמה, או מאבד את השדות שלי, ופתאום יש המון מים. הכל רק מים, וכל מה שהכרתי אי פעם מוצף, ואני צף על איזה קרש, וכל מה שאני רואה מסביב זה רק מים, אז מבחינתי כל העולם מוצף. ככל הידוע לי, כל העולם מוצף. מאוד מאוד קל להבין איך שיטפון גדול מאוד במציאות הופך לשיטפון כלל עולמי ענק טוטלי גלובלי, בסיפור. ויש מצב שמבול כזה באמת קרה. כדור הארץ מתחמם. וכדור הארץ מתקרר. וכדור הארץ מתחמם מחדש. זה דבר שקורה כל הזמן. זה לא אומר שאני מכחיש את שינוי האקלים שקורה כרגע, כן? כי כרגע מה שקורה זה שהאקלים משתנה מאוד 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 מהר, בגלל דברים שבני אדם עושים. זה לא אומר שאין מה לדאוג בקשר לזה, אבל גם בלעדינו, לפעמים חם יותר ולפעמים קר יותר. על עידן הקרח שמעתם, למרות שהמושג הזה, עידן הקרח, הוא מאוד מבלבל בגלל שאיזה עידן קרח? היו המון עידני קרח. כלומר, יש תקופות של כדור הארץ שבהם הוא יותר קר, ואז יש יותר קרח. אזורים שלמים שהיום אנשים חיים בהם היו מחוסים לגמרי בקרח, ויש תקופות שלא. בין לבין, הקרח נמס. עכשיו, זה נכון שהקרח שנמס זה לא דבר שקורה בבת אחת, זה קורה ממש ממש לאט. אף אחד לא מסתכל על קוביית קרח שנמסה ואומר, אמא לשיטפון. אבל לפעמים, זה לא. ישנם מקומות שבהם נוצרים מצבים בגלל תנאים גיאוגרפיים מסוימים, שכשהמים מגיעים, הם מגיעים מהר. למשל, בעידן הקרח האחרון היה קרח. חלק גדול מצפון אמריקה היה מכוסה בשכבה עבה מאוד של קרח. אבל העידן עבר, מזג האוויר התחמם לאט לאט והקרח נמס והפך למים. אבל לא באופן אחיד. יצא שקרחונים שלמים, קילומטרים של קרח כבר נמסו, אבל לא כולם, כי עדיין היה קרחון גדול, חומת קרח ענקית שעדיין חסמה את המים האלה מלהגיע לים. וככה נוצר באמצע צפון אמריקה אגם ענק. קוראים לו היום אגם מיזולה, למרות שהוא לא קיים היום. ועדיין, מזג האוויר המשיך להתחמם, הקרח המשיך להיחלש, עד שיום אחד, ואני מתכוון ליום אחד, בבת אחת, חומת הקרח נפרצה. ומהרגע שהיה סדק, זה היה תהליך שאי אפשר להחזיר. הסכר נפרץ וכל המים האלה, כל מה שהיה באגם העצום הזה, זרם. למטה, לכיוון האוקיינוס השקט. בבת אחת, ואנחנו מדברים פה על חתיכת זרם. על ים גדול שזורם. זה ערוצים שהפכו בבת אחת לנהרות ענקיים, וצוקים שהפכו יום אחד למפלים של ידם, מפלי הניאגרה נראים כמו נחל חילזון. אזורים שלמים במערב ארצות הברית, בעצם נמחקו, כי כל האדמה, כל הקרקע שהיא לא סלעים מוצקים, פשוט נסחפה הלאה. וקניונים שבדרך כלל לוקח מיליוני שנים לחצוב, נוצרו תוך ימים. עכשיו, בצפון אמריקה היו בני אדם באותו זמן. אז יכול להיות, למרות שאנחנו לא יודעים, שהיו אנשים שראו את זה קורה, את הדבר הזה. ואולי גם נלכדו בזרם. ואם היו שם אנשים באותו זמן, זה בהחלט היה נראה להם כמו מבול אלוהי שמבשר את סוף העולם. ואם היו אנשים שאיכשהו זכו לראות את זה ולשרוד, אתם יכולים להיות בטוחים שהם יהיו מספרים את זה לילדים ולנכדים שלהם. אתם לא עדים לכזאת אפוקליפסה בלי לספר על זה לאף אחד אחר כך. אלא מה, זה קרה לפני בערך איפשהו בין 13 ל-15 אלף שנה. זה לפני הרבה מאוד זמן, ועם כל הכבוד לסיפורים, ממש קשה לי להאמין שסיפור כלשהו ישרוד כל כך הרבה זמן. כי כן, בטח, מי שראה את זה יספר על הדבר המדהים הזה כל החיים שלו, אבל הדור הבא, הבנים של האנשים שראו את זה, הם לא ראו את זה קורה, זה פשוט משהו שאימא ואבא דיברו עליו כל הזמן. והדור השלישי למבול, בשבילם זה כבר פשוט סיפור. אין להם שום ראייה שזה קרה באמת. זה סיפור. עכשיו נספר סיפור אחר. רוצים לשמוע את הסיפור על התרנגול המסורס? חוץ מזה, זה קרה באמריקה. אז בטח שזה לא מסביר את כל המיתוסים על מבול שנמצאים באסיה או במקומות אחרים. דרך אגב, יש ויכוח בקרב החוקרים אם כל העסק הזה בכלל קרה פעם אחת, או שבעצם זה תהליך שחזר על עצמו כמה פעמים. בכל פעם שהיה עידן קרח קטן, הצפון קפה, ואז אפשיר, ואז עוד פעם חזר אותו שיטפון ענק. בכל מקרה, גם באזור שקצת יותר קרוב אלינו, יש סיפור די דומה. הים השחור הוא ים די גדול, אבל הוא מחובר לים התיכון, שמחובר לאוקיינוס וככה לכל שאר הימים. אבל לפני כמה אלפי שנים, בזמן תקופת הקרח האחרונה, פני הים היו הרבה יותר נמוכים, והים השחור היה מנותק ממנו, הוא היה אגם. אגם גדול אמנם, אבל לא גדול כמו שהוא היום, ומנותק משאר הים. אבל כשהקרחונים נמסו, ופני הים עלו, יום אחד, הים התיכון הגיע אל הים השחור. ב-1967 כמה חוקרים, וולטר פיטמן הוא אחד מהם, פרסמו מחקר שבו הם טענו שההתמלאות הזאת, שוב, הייתה שיטפון, שברגע שנפרץ שם איזשהו סכר, הים התיכון פשוט שטף פנימה בעוצמה קטסטרופלית, ולכן הים השחור עלה וגדל באופן עצום תוך ימים בודדים. ששטחים בגודל של מדינות קטנות שהיו לפני זה יבשה, אולי קרקע חקלאית, פתאום נעלמו. עכשיו שוב, למי שהיה שם, זה נראה כמו מבול שהורס את כל העולם. והמחקר הזה והספרים שהתפרסמו בעקבות זה, זה מעניין שהעסק הזה של חקירת פני הים של לפני אלפי שנים, זה לא נשמע כמו משהו שהמון אנשים התעניינו, אבל הדבר הזה מאוד התפרסם בגלל זה, ברגע שמישהו אמר, רגע, אולי זה המבול של נוח. פתאום זה הפך למעניין. פתאום יש הרבה אנשים שמתעניינים בתנך, ולהראות שמה שקרה שם הוא נכון או לא נכון, מתעניינים בתיאוריה הזאת. אז התיאוריה הזאת די מפורסמת היום, אבל שוב, זה לא שכולם מסכימים עליה אפילו. יש הרבה אחרים שטוענים שכן פני הים השחור עלו, זה נכון, אבל אין סיבה להאמין שהם עשו את זה בבת אחת. זה עלה לאט לאט לאורך שנים, וזה כנראה לא נראה כמו שיטפון תנכי. וחוץ מזה, שוב, זה קרה בערך בשנת 6800 לפני הספירה. זה פשוט קשה מאוד להאמין שגם אם היו שם אנשים וניצלו שם וסיפרו את הסיפור, קשה להאמין שהסיפור הזה, שמסופר בעל פה, יכול לשרוד כל כך הרבה זמן. את הסיפור של גילגמש אנחנו מכירים כי מישהו כתב אותו. מישהו חקק אותו בסלע. ועד שלא פיינחו את הסלעים האלה, את הכתב הזה, אף אחד בעולם לא הכיר את הסיפור של גילגמש. הוא לא עבר מפה לאוזן מתקופת שומר ועד היום. גם את התנך, מישהו כתב. זאת הסיבה שאנחנו מכירים אותו. סיפורים שמספרים בעל פה יכולים אמנם להתגלגל הרבה זמן, אבל כל כך הרבה זמן אני לא יודע, וחוץ מזה אני חושב שהם... יש סיפור שסבא שלי היה נוהג לספר, הוא היה מספר אותו כל הזמן, הוא טען שזה סיפור אמיתי. הוא סיפר שהוא פעם רכב לו בדרך, כשהוא ראה בצד הדרך משהו תקוע. וכשהוא התקרב, הוא ראה שזה דוב. דוב שתקוע בצד הדרך בבוץ, ולא יכול לצאת. אז הוא לקח כבלים שהיו לו, כבלים גדולים, וקשר את הדוב, ומשך אותו החוצה, וככה הוא הצליח לחלץ את הדוב, שהיה יכול להמשיך בדרך. ואז הדוב אמר לו, תודה לך, אני לעולם לא אשכח לך. אני יודע שדובים לא יודעים לדבר. הדוב הזה ידע לדבר, אוקיי? זה היה דוב נבון. אז זאת תיאוריה מעניינת, אמנם, אבל אני עדיין לא ממש קונה את זה שזה המבול של נוח. אז מה כן? האוסף הענק הזה של מיתוסים על שיטפון מכל העולם, הוא כולל בין השאר סיפור מסין, שהוא קצת דומה, אבל האמת שממש לא אותו דבר. הוא אומר שפעם, ממש ממש מזמן, היה שיטפון ענק ביאנגצה, הנהר שכולנו חיים לצידו. פני הנהר עלו ועלו ועלו, הרבה אנשים מתו ולא ידעו מה לעשות, עד שהגיע האדם הגדול שייחד את כל האנשים והראה להם איך לבנות סכר ולייבש את המים, וככה בני האדם ניצלו וכמובן הפכו את האדם הגדול לקיסר. והוא ובניו ובני בניו מלכו מאז ועד היום. אז, זה סיפור על שיטפון, אבל יש לו האמת ממש מעט במשותף עם הסיפורים ששמענו קודם. בין השאר, זה לא ממש מסתורין מאיפה באו המים. הם באו מהנהר, הם פשוט עלו. והסיפור הזה הוא גם מאוד ריאליסטי יחסית. אין פה איזושהי ספינה ענקית עם מיליוני סוגים של חיות וכאלה. זה פשוט נהר שעלה על גדותיו. זה דבר שקורה לפעמים. נהרות לפעמים עולים על גדותיהם ומציפים את הכל. זה לא קורה כל יום, אבל זה קורה לפעמים. ואולי זה נראה כמו סוף העולם לאנשים שחיים על שפת הנהר הזה, אבל זה לא. וזה בדיוק העניין. בני אדם, באותה תקופה, חיו בעיקר לצד נהרות. באזור שלנו, הנילוס, הפרת והחידקל. באזור הודו, האינדוס. בסין, היאנגצה והנהר הצהוב. זה לא מקרי שאנשים חיו במקומות האלה, זה פשוט המקום ההגיוני לגור בו. כי ליד נהרות יש מים מתוקים ויש אדמה פוריה. ונהר הוא לא דבר לגמרי יציב. בנהרות יש שיטפונות לפעמים. שיטפונות לא קורים כל הזמן, אולי לא כל שנה, ואולי לא כל עשור אפילו, אבל זה יהיה מאוד מפתיע אם אתם חיים ליד נהר במשך 100 שנה, ולא יהיה אף מקרה שבו הנהר יעלה על גדותיו ויעשה שיטפון ענק, כי אירועי מזג אוויר חריגים זה דבר שקורה לפעמים. וברור גם שכל מי שחוו את זה ישאלו את עצמם, למה זה קרה? והתשובה תמיד תהיה אותו הדבר. למה היה אסון גדול והכל הושמד? כי האלים כעסו עלינו. זה ברור. כאילו, יש לכם הסבר אחר? איזה אלים כעסו? איזה שיש. אם אתם מאמינים באל אנליל, אז זה אנליל שכעס והציף את הנהר. ואם לא, אז זה אנוביס. או פוסידון. או הבואה. ואיך זה שיש כמה אנשים שכן ניצלו? פשוט, הם בבירור היו אנשים טובים שאותם האל לא רצה להשמיד, זה פשוט היגיון. ומכיוון שאנחנו מקבלים את הסיפורים האלה אחרי מאות או אלפי שנים של טלפון שבור מפה לאוזן, בסוף הם מקבלים צורה די דומה. האגדה מספרת על הדוב הגדול נבוחק והדרקון הנצחי סרגיג שעוסקים כל העת בקרב לחיים ולמוות. לאורך כל ההיסטוריה נאבקו הדוב והדרקון, עד שהדרקון הערים על הדוב וקבל אותו בכבלים אדירים. אלפי שנים דבוחק הדוב היה כבול בכבליו, שואג שאגות אדירות, עד שהגיע הלוחם הגדול אשון בינבפפקקה, ובכוחו האדיר הצליח לשחרר את הדוב הגדול מהכבלים. בתמורה הדוב אמר, מכיוון שאתה סייעת לי, ברכתי נתונה לך לנצח, ולך תהיה ארץ נהדרת, ונעלם בענן עשן. כמובן שבימינו המודרניים אף אחד לא מאמין שהסיפור הזה קרה כפשוטו. כן, זאת אגדה. משערים שבזמנו פשוט היו באזור הרבה מאוד דובים משוטטים, וזה מה שהביא את ההשראה לסיפור הזה. יש גם חוקרים שטוענים שהדוב שקשור בכבלים הוא למעשה מטאפורה לקשיים הבירוקרטיים שאנשים נתקלו בהם באותה תקופה בניסיונות להשיג דוכן הקניקיות. מהי האמת? ככל הנראה לעולם לא נדע. ובמקומות שבהם אין שיטפונות, בדרום של אפריקה למשל, שם אין מיתוסים על שיטפון. אז אנחנו לא צריכים שיטפון ענק אחד שיציף את כל העולם, בשביל להסביר את זה שבהמון מקומות יש מיתוסים על שיטפונות. זה לא שלא היה מבול. היה. הרבה מבולים. אז מה הייתה השאלה? למה יש כל כך הרבה מיתוסים על שיטפונות בכל העולם? התשובה היא, כנראה, כי היו הרבה שיטפונות בכל העולם. זה לא כזה מסתורי אחרי הכל. זאת התשובה. עוד דבר אחד, בין כל המיתוסים האלה על שיטפונות מכל העולם, אני מצאתי אחד סיני שהוא... הוא סיפור על שיטפון, כן, יש בו כמה דברים שמשותפים לו ולנוח וכל זה, אבל חוץ מזה, הוא מופרע. זה סיפור פסיכי לגמרי, ואני ממש רוצה לספר לכם אותו. אז אחרי ההפסקה, נשמע את הסיפור על בובו ואל הרעם והמלך דרקון.
ארץ ישראל המוכרת לנו היום על נופיה, עתיקותיה והיושבים בה היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה, ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אל הרעם ירד פעם אל בובו ודרש ממנו חצי מכל התבואה שבובו גידל. בובו עבד קשה על התבואה שלו, ולכן לא ממש רצה, אבל אל הרעם התעקש. אז בובו הסכים. הוא אמר לאל הרעם, אנחנו נתחלק שווה בשווה בין כל מה שאני מגדל בשדות שלי. נעשה את זה ככה, בחצי המזרחי של השדה, אני אקח את כל מה שמתחת לאדמה, ואתה את מה שמעל לאדמה. ובחצי המערבי של השדה, אני אקח את מה שמעל לאדמה, ואתה את מה שמתחת. נשמע הוגן, נכון? אל הרעם מסכים. ובובו שתל בצד המזרחי של השדה אורז, ובצד השני טרו. ככה שכשהגיע אל הרעם לקבל את החצי שלו, בובו לקח מהצד המזרחי של השדה את האורז המזין שצמח מעל האדמה, ואל הרעם קיבל רק את השורשים, שאין מה לעשות איתם. ובצד השני של השדה, בובו קיבל את כל הטרו המזין שצומח מתחת לאדמה, ולאל הרעם נשארו רק העלים. אל הרעם לא אוהב שעובדים עליו. הוא כעס מאוד והוא אמר, ככה? אז לא ירד גשם יותר. נראה אותך מגדל ככה דברים. ובאמת, הגשם הפסיק לרדת, ואי אפשר היה לגדל יותר שום דבר. בובו לא התבלבל, והוא הלך לשמיים, כדי לפתוח סדק קטן בסכר שיש שם כדי שיצאו מים וישקו את העולם. אבל אל הרעם גילה את זה, הוא סגר את הסכר הרמטית והרים את השמיים גבוה יותר כדי שבובו לא יוכל להגיע. אז בובו חיפש מוצא אחר. הוא הלך למלך דרקון כדי לדרוש ממנו מים. מלך דרקון לא הסכים. אז בובו החזיק אותו בצוואר ותלש לו את שערות הזקן אחת אחת. מלך דרקון התעצבן כל כך שעלו ממנו עדים, שהפכו לעננים שמהם ירד גשם. ובכל זאת, בשנה השלישית לא היה מספיק גשם, והנהר יבש לגמרי, ובובו לא יכל לגדל את התבואה שלו. אז בובו טיפס על עץ השמש והירח שעל הר בצ'י אל השמיים כדי להילחם באל הרעם. אחד המשרתים של אל הרעם מלשין לבובו, שאל הרעם מחדד את הגרזן שלו ועומד לרדת ולהרוג אותו. אז בובו התכונן, הוא ציפה את הגג של הבית שלו בשמן חלקלק, והוא ואשתו והילדים שלו עשו את עצמם ישנים, אבל בעצם ערבו עם רשתות ועלות. וכשאל הרעם ירד וניסה לנחות על הגג של הבית של בובו, הוא החליק ונפל, ואז הם התנפלו עליו והביאו לו המון מכות. הם לחדו אותו ברשת וקשרו אותו באסם של בובו. הוא היה קשור שם הרבה זמן, אבל הוא הצליח לדבר עם הבן והבת של בובו ולשכנע אותם לשחרר אותו. אחרי שהם בתמימותם שחררו את אל הרעם, הוא הבטיח להם בתור פרס שהוא יציל אותם מהמבול שהוא עמד להביא בעוד כמה ימים. גשם רציתם? גשם תקבלו. הוא הכניס את היד לפה שלו והוציא שן אחת, שאותה הוא נתן לילדים ואמר להם לשתול את השן כי זה הגיוני. הם שתלו אותה ומהשן גדל צמח מטפס ענק שבו צמחה דלעת ענקית. הילדים חתכו פתח בדלעת ונכנסו פנימה, ואז אל הרעם הרס לחלוטין את הסכר שבכניסה לשמיים, והמלך דרקון בנקמה על כך שבובו תלש לו את שערות הזקן, הוא עדיין לא שכח את זה, הוא שחרר גם את מי האגם שלו. היו מים מכל הכיוונים, מים מלמעלה, מים מלמטה, המים מילאו את העולם, המים עלו על מעל הערים עד לתקרת השמיים. לבובו זה לא היה אכפת, כי הוא צף על המטריה שלו. דרך אגב, איפה אשתו בסיפור הזה? את זה אני לא יודע, היא לא מוזכרת כבר. הוא צף עם המטריה עד לשערי השמיים, וכמובן תקף שוב את אל הרעם, וקרט את הרגליים שלו. אל הרעם החליף את הרגליים שלו ברגליים של תרנגולת, והנמיך את המים כדי שבובו לא יוכל להגיע אליו יותר. הוא הנמיך אותם ממש ממש בבת אחת. המים כנראה ירדו מאוד מאוד מהר, כי בובו והמטריה שלו נפלו מהשמיים. ואם חשבתם שזה יעבוד כמו מצנח, זאת אומרת פשוט מחזיק ומאף כמו מרי פופינס, לא, זה לא עבד. בובו נמחץ על הקרקע כל כך חזק שהלב שלו אף מתוך הגוף שלו כל כך גבוה שהוא נתקע בשמיים והפך כמובן לכוכב הלכת נוגה. בינתיים הבן והבת שלו צפו בדלעת שלהם עד שהם נחתו על הקרקע, אבל העולם היה שומם, לא נשארו אנשים יותר. הם שוטטו וחיפשו ניצולים ולא מצאו אף אחד חוץ מצב, והצב אמר שהם שני האנשים האחרונים בעולם, ולכן הם צריכים להתחתן וללדת ילדים. אז הם אמרו לו, איך אנחנו הולכים להתחתן? אנחנו אח ואחות, צב טמבל. אבל הם החליטו למצוא דרך שתיתן להם אות אם הם צריכים להתחתן בכל זאת. הם החליטו שאם הם ירביצו לצב עד מוות והוא יחזור לחיות, אז הם יתחתנו. אז הם הרגו את הצב במכות. והצב צחק וזחל משם. הם עדיין לא השתכנעו למרות זה, אז הם המשיכו ללכת והם פגשו במבוק, והבמבוק גם אמר להם שהם צריכים להתחתן. אז הם קרטו את הבמבוק. אז הוא חזר לחיים וצחק עליהם. וגם כוכב נוגה, שהוא כידוע הלב של אבא שלהם, זיכרונו לברכה, אמר להם שהם צריכים להתחתן, והם אמרו שהם לא משתכנעים עדיין, הם אח ואחות. אז הוא אמר להם שמה שהם צריכים לעשות זה לעשות שתי מדורות על שני הרים שונים, ואם האשן של שתי המדורות, תמרות האשן, יתאחדו והתמזגו באמצע, אז זה אומר שהם צריכים להתחתן. הם עשו את זה ותמרות האשן באמת התמזגו, אז הם השתכנעו והתחתנו, ונולד להם כדור בשר, כי זה מה שקורה כשאח ואחות מתחתנים ולא צריך תמיד לקבל עצות מצבים. הם החליטו לקצוץ את כדור הבשר לחתיכות קטנות ופיזרו אותו ברחבי העולם, והחתיכות הקטנות האלה הפכו לגברים ונשים שמהם נולדו כל בני האדם שחיים היום. ואתם חשבתם שתיבת נוח היה סיפור קיצוני. זאת הייתה התשובה. אם אתם רוצים לשמוע תיאוריות יותר ריאליסטיות בנוגע למה שקורה כשפני המים עולים, אז אתם מוזמנים לשמוע את הפרק מה יקרה כשהקרחונים ימסו. שמדבר על דברים, טוב, חלקם ריאליסטים, חלקם פחות, אבל גישה אחרת לכל העניין הזה של עליית פני הים. אם אתם רוצים לשלוח לי שאלות, תעשו את זה bdoronfishler.com/questions. פרטים על הרצאות שלי אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. יותם הלחמי לא ערך את הפרק הזה, משום שיותם הלך מאיתנו. הוא בסדר, הוא בסדר, כן, הוא בחיים, לא קרה שום דבר, אני פשוט הייתי צריך את הפתיחה הזאת, סורי. יותם נפרד מאיתנו והמשיך הלאה, וזה לא בסדר, כי זה כבר האורך סאונד השלישי שלי שנחטף לידי חייזרים, אני לא יודע מה קורה פה. בכל מקרה, יותם ערך את התשובה במשך שנה וחצי, הוא אחראי לכמה מהפרקים היותר שאפתניים ומורכבים מבחינת סאונד שהיו כאן. הוא התחיל בפרק על הילד שצייר חתולים, שאם אתם מקשיבים לו, זה פרק מורכב. והוא אחלה, באופן כללי. אז להתראות אותם, ובהצלחה אותם. את הפרק הזה ערכה והפיקה שלי נוי. ברוכה הבאה שלי, תיזהרי מחייזרים. ייעוץ ותמיכה מורלית, אביב שם טוב ויותם הלחמי. מנהל הדיגיטל הדס דרוקר, עורך ראשי רן לוי, מנהל עסקי דני תימור, אני, ככל שידוע לכם, דורון פישלר. לילה טוב.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.